אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם רונה גרשון תלמי.
המעבדה, שלום לכם. אנחנו כאן בפרק שני של הסדרה שלנו. האורח שלי הוא פרופסור דוד אילם מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מדברים על חקר התנהגות בעלי החיים, ההשוואה של ההתנהגות אל בני האדם. שלום לך, פרופסור דוד אילם.
שלום.
אתה מוכר לי מאיפשהו, מהפרק הקודם. אז אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו כאמור במעבדה. אנחנו בפרק הזה, אחרי שדיברנו כבר על תפיסת המרחב והשפעת מושג הבית על תפיסת המרחב, זה היה בפרק הקודם, אנחנו יוצאים לבדוק דבר שלכאורה מפתיע אותי שהוא כל כך מהותי וחשוב בבעלי חיים, אבל מסתבר שהוא אכן כזה, וזאת התנהגות כפייתית, מה שאנחנו קוראים OCD.
OCD נחשב במשך שנים רבות כסוג של שיטיון.
שזו לא מילה
שכן, נעימה. כמו סוג של סניליות כאילו, או משהו כזה של השתתות, וזה נחשב, פרויד טען שזה טראומה פסיכולוגית, ולמרבה ההפתעה זה נמשך או נתפס כך בצורתו זו כהפרעה התנהגותית ותו לא, ללא בסיס ביולוגי, עד לכמעט שנות ה-80, עד שחוקרת כתבה ספר שנקרא הילד שלא היה יכול להפסיק להתרחץ, והראתה שיש לזה בסיס ביולוגי, היא טענה שזה נוירוטרנסמיטר שנקרא סרוטונין, שהרמות שלו נמוכות, הוא מעורב בעוד הרבה דברים, ומאז הבינו שזה הפרעה פסיכיאטרית שנובעת מתוך הפרעה עצבית, לא יודעים בדיוק איך, ואיזושהי הפרעה של שיווי המשקל העצבי, בהמשך הסתבר גם שדופמין מעורב בזה, ומאז היא נחקרת, שעד לא מזמן היא הייתה אפילו התופעה, בעשורים האחרונים התופעה הפסיכיאטרית, ההפרעה הפסיכיאטרית הכי נחקרת, היא כמעט הכי נפוצה,
יודעים לכמה אחוזים באוכלוסייה יש?
כן, כן, כן. ההפרעה הפסיכיאטרית הכי נפוצה היא דיכאון קליני, שזה בארבעה אחוזים מהאוכלוסייה, בערך ארבעה אחוזים מהאוכלוסייה, שזה המון. על OCD, התנהגות תורדנית כפייתית, כמו שקוראים לזה בעברית, השכיחות שלה היא בין אחוז לשלושה אחוזים, כלומר, שני אחוזים בערך, ואולי התיאור הכי יפה של השכיחות של זה, סיפר לי אחד מהחוקרים המובילים בתחום הזה, פרופסור יוסי זוהר, סיפר שהיה פעם קמפיין של אגד, שהיה אמור לעודד אנשים לנסיעה באוטובוסים, והם תלו שלטים על האוטובוסים. באוטובוס שלפניך יושבים עכשיו 50 נוסעים, שהשאירו את המכונית בבית, והפקידו את נסיעתם בידי הנהג, נהג מקצועי וכו' וכו'. והוא אומר שכל פעם שהוא היה רואה את השלט הזה, אז הוא היה אומר, באוטובוס שלפניך יושב חולה OCD. שזה פחות יותר השכיחות, 1 ל-50.
מצוין.
אני, כשהייתי מלמד בכיתה והייתי מדבר על OCD, אז הייתי אומר לסטודנטים, תראו, אנחנו פה 100 סטודנטים, 200 סטודנטים, יש פה חולה או שניים. הפסקתי להגיד את זה, כי הם היו ניגשים אליי בסוף השיעור, ואומרים לי, אנחנו החולים.
זה אני, זה אני.
זה אנחנו.
אז בעצם אנחנו צריכים להגדיר, אבל עוד לרגע, סליחה, לפני שנגיע לבעלי חיים, מה זה OCD?
זו התנהגות תורדנית כפייתית, או Obsessive Compulsive Disorder, כאשר יש לנו אובססיות. אובססיות הן מחשבות תורדניות, הן משהו שמזמזם לנו בראש כל הזמן, שיר שמזמזם לנו בראש, רעיון שתורד את מנוחתנו כל הזמן וחוזר כל הזמן. במילים אחרות זה משהו מנטלי, זה מחשבות. לעומת זה, קומפולסיות או התנהגויות תורדניות, כפייתיות, זה שאנחנו חוזרים ועושים את אותה פעולה כל הזמן. אנחנו נוגעים כל הזמן במשהו, אנחנו רוחצים את הידיים כל הזמן, אנחנו קמים כל הזמן, אנחנו חוזרים כל הזמן לבדוק אם נעלנו את הדלת, ועושים סדרה של פעולות שחוזרות, כשהגישה המקובלת היא שהפעולות האלה הן בתגובה למחשבה תורדנית. כלומר, יש לנו משהו שמטריד אותנו במוח, אנחנו בטוחים שאנחנו לא נעלנו את הדלת ומישהו יפרוץ לבית, אנחנו בטוחים שאנחנו לא רחצנו את הידיים והידיים מלוכלכות, ואז אנחנו הולכים ורוחצים אותן עוד פעם. זו הגישה המקובלת, למרות שמישהו ניסה לטעון שזה לא ככה, אלא שזה בדיוק ההפך, שאנחנו עושים את הפעולות האלה, ובכדי להצדיק אותן, אנחנו מביאים ואומרים, המחשבה התורדנית היא בעצם מין הצדקה לפעולה שאנחנו עושים.
ובעצם כשאנחנו מדברים על ההתנהגות הזאת, קודם כל אנחנו בימי קורונה, ודיברנו על כך לפני השידור, שבעצם זה די מוזר, אבל הקורונה בעצם באיזשהו אופן לקחה את כולנו קצת אל המקומות האלה.
כן, כי עוד פעם, צריך לזכור כשאנחנו מדברים על התנהגות שהיא התנהגות פתולוגית, שזה לא משהו חוצני, זה לא משהו שנגזר, זאת אומרת, זה לא משהו שלא שייך להתנהגות הנורמלית, אלא שזה איזושהי הקצנה של התנהגות נורמלית. אני נוהג להגדיר את זה כקריקטורה של ההתנהגות הנורמלית. עכשיו, מה זה קריקטורה? זה שאנחנו לוקחים תווים מסוימים ומגזימים אותם, ומתעלמים מתווים אחרים ומקבלים משהו שהוא מעוות. וזה בדיוק העניין, זו התנהגות שהיא נורמלית לחלוטין.
לרחוץ ידיים?
לרחוץ ידיים, כולם מוחצים, אבל לרחוץ ידיים במידה שקיימת אצל חולים כפייתיים, עד שאור הידיים שלהם מתקלף, והם כבר לא יכולים מבחינה בריאותית לשאת את זה, ובגלל זה מגיעים לה, או מי מאיתנו לא חושב לפעמים שהוא לא נעל את הדלת של הבית, אבל כאשר אתה לא ישן לילות שלמים, כי אתה עסוק כל הלילה בללכת ולבדוק אם נעלת את הדלת, ואתה מתמוטט פיזית, אתה מגיע אז לרופא הפסיכיאטר, או לפסיכולוג שיטפל בך, כי אתה פשוט פיזית כבר לא מסוגל לעמוד יותר, אתה לא מסוגל, והחולים הקשים, וזו מחלה שמופיעה באנשים צעירים, אם סוף שנות ה-10 מגיעה כבר למלוא עוצמתה, למלוא ביטויה, החולים הקשים במחלה הזאת, הם אנשים שיושבים בבית ולא מסוגלים לעשות שום דבר, אבל עוד פעם, זה המקרה הקיצוני, יש לנו את כל הספקטרום עד להתנהגות, שהיא כל אחד מאיתנו קצת פסיכיה לו בצורה זו או אחרת.
כל אחד מהמקום שלו. אנחנו מדברים על התנהגות טקסית ועל התנהגות סטריאוטיפית, נכון? זה שני מונחים שאנחנו משתמשים בהם בתחום הזה.
אנחנו כבר נכנסים לשורשים ההיסטוריים שלי, ולמרות ששנים רבות ניסו להסביר ככה את ה-OCD. קודם כל, מה זה התנהגות טקסית? התנהגות טקסית זה התנהגות שהביצוע של ההתנהגות עצמה הוא המטרה. אין לה תכלית, לפחות לא תכלית גלויה לעין, והביצוע עצמו הוא שחשוב. זאת אומרת, אנחנו אומרים, טקס יום העצמאות. מה זה טקס יום העצמאות? הם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים מתגלים והכל. הביצוע עצמו הוא שחשוב. עכשיו, יש לזה כמובן את כל המטרות הלאומיות, התחושות הטובות שזה עושה לנו וכו'. אבל בביצוע עצמו, כשהם הולכים וחוזרים, זה ביצוע שהוא אין לו בעצם שום משמעות. עכשיו, כבר החוקרים הראשונים של OCD חיפשו את השורשים של זה בהתנהגות בעלי חיים. שוב, תחת ההנחה שישנו רצף בין בעלי חיים לבין בני אדם, ואני זוכר שכשאני הייתי סטודנט לביולוגיה, אני זוכר שכשהייתי מגיע לגני החיות והייתי רואה את בעלי החיים שהולכים בכלוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הם מסוגלים שעות לעשות את זה. וזו התנהגות שברור לחלוטין שהיא חסרת, לכאורה, חסרת תכלית, או בואי נאמר, חסרת תכלית גלויה לעין. אנחנו לא רואים למה הם עושים את זה.
זה ההתנהגות... לא התעמלות? אני תמיד חשבתי שזה כדי להיות בכושר.
יש משהו בדברייך, תכף אני אגע בזה. אבל זו התנהגות שכשאנחנו רואים אותה, אנחנו לא יודעים למה הם מבצעים אותה, או שהם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, או שהם יושבים במקום ועושים את התנועה. זאת אומרת, יש תנועות שהן קבולות למקום, ויש מסלולים, בדרך כלל הם הולכים במסלול קבוע, והם עושים תנועות קבועות לאורך המסלול הזה. הייתה חוקרת, דיין ישנה, חוקרת שחקרה את הנושא הזה הרבה שנים, מצאה שיש קשר בין גודל מרחב המחיה של בעלי החיים, לבין העוצמה של ההתנהגות הזאת כאשר הם נמצאים בתוך כלוב. ואנחנו מדברים עכשיו על בעלי חיים שעושים את ההתנהגות הזאת לא בטבע, אלא בתוך כלובים, בגני חיות. הטענה שלה הייתה שבעצם מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מצמצמים את המרחב. היא מביאה שם דוגמה מאוד מאוד יפה של בעל חיים שנקרא דלק, זה מין כמו חמוס גדול, שיש לו טריטוריה, הוא חי בטריטוריה קבועה, ויש לו תחנות סימון. הוא נוהג להטיל את הגללים ואת השתן שלו במקומות קבועים בתוך הטריטוריה הזאת. והסדר הוא שבטבע הוא מגיע אחת ליומיים לכל תחנה כזאת ומטיל בה את הגללים. כאשר אנחנו לוקחים אותו ומכניסים אותו לכלוב, אז עכשיו הוא לא מגיע לזה אחת ליומיים, הוא מגיע לזה אחת לשתי דקות. ואז כל שתי דקות הוא עושה את הסימון בתחנה הזאת, ואז זה נראה לנו כמו התנהגות סטריאוטיפית, כמו תבנית התנהגותית שחוזרת על עצמה שוב ושוב. וכשאני הייתי סטודנט, נתנו לי לעקוב אחרי צבעים, יש עדר של צבעים בגן הזואולוגי, ומה שראיתי שכל פעם שהם מגיעים לתחנה כזאת, זה לא רק שעושים את ההתנהגות הקבועה של הסימון, אלא שלהתנהגות הזאת יש מבנה קבוע, שהם קודם כל מרחרחים ובוטשים ברגל בקרקע, אחרי זה הם משאירים את הרגליים האחוריות במקום, והולכים רק עם הרגליים הקדמיות, אז כל הגוף שלהם נמתח, ועכשיו הם יכולים להטיל את השתן שלהם, בדיוק על המקום שהם פשטו, קודם בטשו ברגליים. ואז הם משאירים את הרגליים הקדמיות במקום, והולכים קדימה רק עם הרגליים האחוריות, והגוף שלהם מתכמר, ועכשיו הם יכולים להטיל את הגללים שלהם בדיוק במקום שבו הם הטילו קודם את השתן והם בטשו ברגליים, וככה מקבלים מקום רחני מאוד שמסמן את גבולות הטריטוריה שלהם, את מרחב המחיה שלהם, והם נעים בעצם במסלולים קבועים בין המקומות האלה.
זאת אומרת, תנוחת הגוף נותנת את הדיוק לנקודה?
את הדיוק לנקודה, אוקיי. הם עושים את זה, אבל כתוצאה מזה נוצר שם טקס קבוע. לא יודע אם צריך לקרוא לזה טקס, התנהגות עם מבנה קבוע שנוצר במקום הזה. וזה שוב פעם דוגמה לזה שאנחנו רואים משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, אבל בסך הכל זו התנהגות שהיא התנהגות טבעית, הרצף שבין ההתנהגות הנורמלית לבין ההתנהגות הכפייתית. ואז בשלב הבא, מה שגיליתי זה שאת אותה התנהגות שאנחנו רואים בכלובים, אפשר בעצם ליצור בצורה מלאכותית. אם ניקח חולדה וניתן לה תרופה, אגב, גם בבני אדם זה יקרה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים את האנשים שנמצאים ומאושפזים במקומות של אנשים שתשושים נפשית, או משהו כזה. אז הם יושבים כל הזמן ועושים את התנועות החזרתיות, ויש להם את המשפטים שהם חוזרים עליהם והדברים. זאת אומרת, כל העניין הזה של חזרתיות מופרזת על דברים, הוא דבר שמגיע לביטוי והוא המשך ישיר של ההתנהגות. אז מסתבר שאם נותנים תרופה לחולדה, תרופות מסוימות לחולדות, הן הופכות להיות משהו שהוא אוטומטי כמעט, והן חוזרות כל הזמן על אותו מסלול, אותו מסלול, אותה התנהגות. בזמנו חשבו שזה יכול להיות מודל להתנהגות כפייתית, ומודל של בעלי חיים להפרעה פסיכיאטרית הוא פשוט המצע שעליו מנסים לקחת. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לתת תרופה שיוצרת ההתנהגות הזאת, עכשיו אנחנו יכולים לחפש תרופה אחרת שתבטל אותה, והתרופה הזאת תהיה יעילה בבני אדם. אז חלק גדול מהמחקר הפסיכיאטרי בבעלי חיים בעצם יועד למטרה הזאת, להסתמך על מודלים של בעלי חיים שמחכים במובן מסוים את ההפרעה הפסיכיאטרית. כשהגעתי לפוסט-דוקטורט בקנדה, קיבלתי תרופה חדשה לגמרי, וכשנתנו אותה לחולדה, גילינו שהחולדות עושות התנהגות קבועה, אבל זה לא התנהגות שהיא קבועה לגמרי. זאת אומרת, אם החולדה עושה את ההתנהגות שהיא קבועה לגמרי, אז אנחנו לא יכולים להגיד שהיא חוזרת על משהו שהוא בתגובה למחשבה, כמו שנדרש ב-OCD. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שזה כמו צעצוע שמתחנו לו קפיץ, והיא הולכת כל הזמן ועושה את אותה התנהגות. זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות רובוט.
כן, שמחשבה, זה רובוטי.
בדיוק, זה רובוטי, ולכן זה לא יכול להיות. אנחנו צריכים שיהיה פה איזשהו מרכיב, כמו המחשבה התורדנית, בכדי לטעון שזה מודל. ומה שגילינו, שהחולדה הזאת, מצד אחד, החולדות האלה שמקבלות את הטיפול הזה, מצד אחד הן חוזרות על אותה התנהגות, אבל מצד שני יש להן גמישות. יש להן איזושהי גמישות שהן יכולות להרשות לעצמן. זאת אומרת, הן לא יחזרו בדיוק על אותה פעולה מספר פעמים קבוע, אלא ישנו את המספרים. הן לא ילכו תמיד בדיוק לאותו מקום, אלא יש להן מבחר מסוים של מקומות, והן ילכו בו בגמישות מסוימת. עכשיו, אם יש גמישות מסוימת, זה אומר שהן לא חוזרות על תנועה, אלא הן חוזרות על איזושהי תבנית, על איזושהי תוכנית כללית שיש להן. וההבדל בין תוכנית לבין רעיון הוא כבר דומה, וההוכחה הניצחת לזה שזה היה יכול להיות מודל טוב ל-OCD, הייתה שההתנהגות הייתה עזה מאוד, החולדות היו מאוד מאוד פעילות, ומאוד מאוד חוזרות על ההתנהגות כל הזמן. ואז כל מי שהיה נכנס אלינו למעבדה לבקר, היינו מראים לו סרט של החולדות האלה, וכולם היו אומרים, תשמעו, זה נראה כמו מודל ל-OCD. המעבדה שבה עבדתי על המודל הזה של החולדות ל-OCD בקנדה, אגב, זה עד היום, זה כבר כמעט 30 שנים, עדיין זה נחשב למודל שאיתו עובדים ומנסים לפתח את כל הטיפולים התרופתיים ל-OCD. ללא ספק, יש עוד מודלים, אבל זה המודל הדומיננטי. במעבדה שבה עבדתי ועשיתי את זה, עובדים עד היום על המודל הזה, עד לאחרונה עבדו על המודל הזה של OCD, אבל אני כבר לפני...
של אותם עכברים, של הסיפור הזה שסיפרת עכשיו?
של הסיפור הזה של החולדות כאן, עם כל מיני טיפולים שבולמים את זה, ובאיזה אזורי מוח זה משפיע וכו'.
למה זה הופך למודל כל כך חזק? זאת אומרת...
כי לא הצליחו ליצור שום דבר אחר שמחכה כל כך יפה התנהגות תורדנית כפייתית. אבל אני לפני 10-15 שנים חשבתי שאני יודע מספיק על חולדות בשביל ללכת ולעשות אותו דבר בבני אדם. והחלטתי שאני הולך לעשות את אותו דבר, מה שאני עשיתי בחולדות, אני הולך לעשות בבני אדם. מה זה אותו דבר? זה פשוט להציב מצלמה, לא לדבר איתם, שזה דווקא בדיעבד הסתבר שלא היה דבר נבון, אבל לא לדבר איתם, אלא לבקש מהם שיראו לי את ההתנהגות, ולשבת ולתאר אותה, בלי להיות מושפע ממה שהם אומרים, ולפרשנות שהם נותנים להתנהגות. עכשיו, אחת המכשלות הגדולות שהיו ב-OCD, זה שזה התנהגות, לכל אחד יש טקס משלו, אחד רוחץ ידיים, אחד יש לו טקס שהוא מכין קפה בצורה מסוימת, אחד מתלבש בצורה מסוימת, אחד שוטף ידיים בצורה מסוימת, כל אחד עושה, אחד נועל דלתות, בודק דלתות נעולות בצורה, איך את יכולה לקחת ולחבר את האחד נועל את המכונית שלו בצורה מסוימת?
זאת אומרת, לא ראיתם טקסים זהים, זה לא ש-30%
יש מוטיבים, לא, יש מוטיבים זהים, יש את המוטיב של הניקיון, של שטיפת הידיים, יש את המודל של לבדוק דלתות ולבדוק דברים כאלה, אבל גם כן, כל אחד עושה את זה במקום אחר, כל אחד עושה את זה בצורה, איך אפשר לקחת ולקבץ יחד את הדברים האלה. עכשיו, כל הגישה הזאת של הקטגוריזציה של שטיפה ובדיקה למשל, והגירה, התנפצה אצלי בחולה הראשון שראינו, כי מה שראיתי זה שבעצם כל החיים שלו, זה טקס אחד גדול. הוא מכניס אותי אליו הביתה, אז יש לו טקס שלהם שאיתו הוא נועל את הדלת של הבית, אחרי שנכנסתי. הוא אומר לי, רק רגע, אני צריך לקבות את המחשב, אז יש לו טקס שלהם שאיתו הוא מקבל את המחשב. עכשיו, אני נכנס לחדר שלו, ואני אומר לי, אתה יכול לשבת? אז היה שם כיסא, ואני הזזתי אותו, ואז הוא אומר לי, לא, אני לא יכול להיכנס לחדר, אחרי שהזזת את הכיסא, הכיסא צריך להיות לעמוד בקווים במקביל לקווים שעל הרצפה. והם כולם מכסים את הרצפה בבית שלהם בלינולאום, בכדי שלא יהיו להם קווים, בכדי שלא יצטרכו לעשות את זה. ואחרי זה הוא יושב על הספה בצורה מסוימת, ואחרי זה הוא מדליק את הטלוויזיה בצורה מסוימת, ואחרי זה הוא מראה לי שהוא מכין קפה בצורה מסוימת. זאת אומרת, כל החיים שלהם זה טקס אחד גדול.
אבל זה אופייני לחולי ה-OCD, או שאצלו פשוט היו המון תופעות?
לא, לא, לא.
בדרך כלל זה רק, נאמר, דלת, או אני טועה, או רק שטיפת ידיים.
עוד פעם, תזכרי שיש לנו ספקטרום. אני עבדתי על החולים שהם המקרים הקיצוניים, המקרים הקשים. לאחר זה יכול להיות באמת רק דבר נקודתי וקל. אבל במקרים האלה את רואה שכל החיים שלו הוא לחוד בעצם בתוך טקס מטורף.
זה טקס אחד, אתה אומר טקס, לא, זה לא,
לא
טקסים,
לא, לא. אבל
זה המון טקסים נשמע.
המון, לכל דבר יש את הטקס שלו. כל פעולה שהם עושים, יש להם את הטקס שלהם, ואז הקושי הראשון שלנו, כחוקרי התנהגות, שרק מסתכלים על התנהגות, איך אתה מחבר הכנת קפה עם נעילת דלת, עם נעילת המכונית ועם שטיפת ידיים. הדבר הראשון שעשינו, מעבר לזה שאלף שאמרנו שאנחנו הולכים לצלם את החולים בבתיהם, את הטקסים שהם עושים בבית שלהם, שזה נורא חשוב, כי עוד פעם, דיברנו על זה כבר קודם, שההתנהגות צמודה למקום, ההתנהגות, יש לך במקום מסוים התנהגות אופיינית, אז רצינו לצלם את ההתנהגות בבתים, זה דבר שלמשל בארצות הברית אי אפשר לעשות, באנגליה למשל,
בגלל חוקים?
בארצות הברית את לא נכנסת לבית של מישהו, בטח שלא נכנסת ומציבה מצלמה ומתחילה לצלם אותו.
דווקא בארצות הברית עם כל הטלוויזיה המציצנית
זה שאני מוכן ללכת ולחשוף את עצמי זה דבר אחד, זה שהם עושים את זה. עכשיו, באנגליה למשל,
זה ללא ידיעתם.
לא, עם ידיעתם, ודאי, הם חייבים לחתום על הסכמה והכל. וזו גם בעיה, כי חלק גדול נרתעים ברגע האחרון, הם אנשים מאוד סגורים, אנשים שהרבה מקרים אפילו לא מגלים למשפחה שלהם, שאלה הטקסים שלהם. באנגליה, למשל, פסיכיאטרים עושים ביקורי בית, אז היה הרבה יותר קל לצלם, וחלק מהחולים צילמנו באנגליה. בכל מקרה, יחד עם פרופסור חגי חרמש מגאה, קיבלנו מספיק חולים, 40 חולים, שהסכימו שניגש ונצלם את הטקסים שלהם. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מחברים יחד טקסים שכל כך שונים, אחד מסדר חולצות בארון, אחד מכין קוסט, אחד נועל את הדלת. איך עושים את זה? מה שעשינו, החלטנו שלכל אדם כזה, והטקסים שצילמנו, זה טקסים שהם אמרו לנו שזה הדבר שהכי מטריד אותם עכשיו. זאת אומרת, הכי מטריד אותי איך אני מכין תה, הכי מטריד אותי איך אני נועל את הדלת, הכי מטריד אותי זה איך אני נועל את האוטו. מה שעשינו זה שלכל אדם כזה, לכל חולה כזה, הצמדנו דמות ביקורת, אדם שלא הובחן כחולה OCD, שיש לו פחות או יותר רקע, זאת אומרת, היה לנו למשל חולה שהראה לנו איך הוא ממלא את הקערה של הכלב במים. אז חיפשנו חולה, אדם באותו גיל פחות או יותר, עם אותו רקע, זאת אומרת, כמה שאפשר אותו דבר, זאת אומרת, אותו רקע אתני, אותו רקע השכלתי, ושיש לו כלב, ואמרנו לו, בוא תראה לנו עכשיו איך אתה ממלא, ועכשיו היה לנו את ההתנהגות של האדם, נקרא לו נורמלי, אדם שהוא לא חולה OCD, מול החולה של ה-OCD, ועכשיו יכולנו להשוות את הסדרות של הפעולות שכל אחד מהם עושה, ולראות מה ההבדל ביניהם. כבר ההשוואה הראשונה חשפה לפנינו את האופי של OCD. החולה של ה-OCD עושה הרבה יותר פעולות, עושה הרבה יותר פעולות מיותרות. עכשיו, מה זה פעולה מיותרת? אנחנו חילקנו את הפעולות לפעולות ששניהם עשו, שהאדם הנורמלי והאדם החולה עשו, ולפעולות שרק אחד מהם עשה. אמרנו שהפעולות ששניהם עושים, זה מה שצריך לעשות בכדי למלא את הקערה של הכלב במים. הפעולות שרק אחד מהם עשה, הן פעולות מיותרות, כי עובדה שהשני עשה את אותו...
לא עשה אותם ועדיין הצליח למלא את המשימה.
אז ככה הגדרנו פעולות שהן פונקציונליות, ופעולות שהן לא פונקציונליות. חילקנו את זה בצורה זאת. מה שמצאנו, שגם אצל אנשים נורמליים יש מעט פעולות לא פונקציונליות, אבל אצל OCD יש פי 6 פעולות לא פונקציונליות, ושבמידה רבה הן מרוכזות בסוף. מה זה סוף? איך מגדירים סוף בביולוגיה? בפיזיקה סוף זה דבר פשוט. אני אגיד לך, תוציא את כל הדברים מהחדר הזה החוצה, הוצאת את כולם, זה סוף. אבל איך אנחנו יודעים כשאנחנו רוחצים ידיים, שהידיים נקיות, שזה סוף? זאת אומרת, או שזה ניסיון, או שזה עניין של חינוך. הרבה פעמים אין לנו סימן חיצוני שמגדיר לנו שזה אכן הסוף. אז אנחנו הגדרנו את הפעולה המשותפת ששניהם עשו, הפעולה האחרונה ששניהם עשו כסוף, ומצאנו שאחרי הסוף הזה של הפעולה, שמופיע זנב ארוך מאוד של פעולות לא הכרחיות אצל החולה של ה-OCD, שהוא חוזר על פעולות שוב ושוב.
אז זנב וראש בעצם? זאת אומרת...
לא, זה רק זנב בשלב הזה, זה רק שלב. במילים אחרות, אנחנו אמרנו שבעצם מה שהוא עושה, הוא מנסה לוודא את הביצוע. הוא בעצם חוזר ובודק האם... הוא עשה, ועוד פעם, לבדוק, העניין של לבדוק הוא הדבר, אחד מהדברים הבולטים ב-OCD, זאת אומרת, זה שהם חוזרים ובודקים, היא תופעה שידועה שישנה ב-OCD, וקוראים לה incompleteness, או חוסר הכרה בסוף. זאת אומרת, הם לא מבינים שהמשימה הסתיימה, ולכן הם חוזרים שוב ושוב 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 אותה הפעולה. אז... אנחנו, את כל הדברים האלה הצלחנו לראות בצורה מאוד מאוד ברורה בחולי OCD. מאוד הפתיע אותנו העניין הזה של פעולות מיותרות בחולי OCD. אנחנו גם חושבים שאנחנו באיזשהו מקום מחזקים את העניין של ה-incompleteness, שבעצם הפעולות בסוף, הזנב הארוך של הפעולות בסוף, הוא בעצם שלב של וידוא וניסיון לראות שהשלמת את המשימה, או חוסר ההבנה שהמשימה הושלמה, המשימה שהוטלה עליך הושלמה. אנחנו השווינו חולים אנגלים וחולים ישראלים, וחשבנו שאולי האנגלים יותר פרפקציוניסטיים, אולי כי יש טענה ש-OCD זה סוג של פרפקציוניזם, ולא מצאנו הבדלים. זאת אומרת, זה לא אומר שבין אנגלים לישראלים אין הבדל, אבל המחלה מתגברת על הבדל שיכול להיות בין, למרות שהיה לנו עוד פעם גם דמויות ביקורת.
על הבדלי תרבות.
על הבדלי התרבות, ההבדלים התרבותיים, וזה דבר שהראו גם חוקרים שבדקו באפריקה, במקומות אחרים, תקסים של חולים כפייתיים, מה שמוצאים שהתקסים האלה הם חוצי תרבות. המחלה, העוצמה של המחלה היא כל כך חזקה, שבעצם היא מתגברת על הבדלים תרבותיים שיכולים להיות בין ארצות שונות, בין תרבויות שונות. אבל כאן בכלל, כל תשומת הלב שלנו נמשכה לעניין של מה פתאום פעולות מיותרות? למה יש פעולות מיותרות? אז הלכנו והחלטנו להסתכל על התנהגות נורמלית של אנשים, ולראות אם הם עושים פעולות מיותרות. אז לקחנו סטודנטים לביולוגיה, וביקשנו מהם, לקחנו קבוצות זהות של 10 משתתפים בכל דבר, 5 גברים, 5 נשים, והטלנו עליהם, ביקשנו שיראו לנו מטלות בסיסיות שכל אחד מאיתנו עושה, זאת אומרת, חלק מאיתנו. אם הם היו מעשנים, אז ביקשנו שיראו לנו איך מדליקים סיגריה, לנעול נעליים, לנעול דלת, להכין כוס קפה, ולרחוס חולצת כפתורים.
מתארת לעצמי שכל אחד עשה את זה אחרת.
באופן מפתיע, מה שמצאנו זה בדיוק את מה שמצאנו ב-OCD, שרוב הפעולות, זאת אומרת שיש כמות גדולה של פעולות משותפות, אבל יש פעולות שהן פעולות שהן לא משותפות, אבל בניגוד ל-OCD, שזה היה או החולה או הביקורת, פה מצאנו שהפעולות הלא משותפות, כמעט כולן, ייחודיות לאדם שעושה אותה. במילים אחרות, אתה עושה את מה שכל האחרים עושים, ועוד דברים שבעיקר אתה עושה.
אמרת להכין קפה, אני חושבת על איך אני מכינה קפה, ובני המשפחתי מכינים קפה. אחרת.
אחרת.
אבל יש בסיס משותף, כן.
אז זה היה דבר, מה שמעניין כאן, פה בעצם תשומת הלב שלנו עברה, לפעולות הלא משותפות, מה פתאום אנחנו עושים אותן? אז קודם כל, שאלנו איפה מופיעות הפעולות הלא משותפות, הפעולות הייחודיות האלה, ומה שמצאנו זה שבעצם מתחלקות בשלושה מקומות. יש כאלה שמופיעות בהתחלה, יש כאלה שמפוזרות באמצע בין הפעולות ההכרחיות, ויש זנב ארוך, כמו הזנב שישנו ב-OCD. ואז אמרנו שהפעולות שבסוף, כמו שראינו ב-OCD, זה פעולות של לוודא שהביצוע הוא ביצוע נכון. ושהוא הושלם. הפעולות בהתחלה הן פעולות מכינות. הן פעולות שאנחנו עושים אותן לפני שאנחנו עושים את הפעולה ההכרחית הראשונה, כאילו בכדי להכין את עצמנו לקראת השלב הזה, והפעולות שבאמצע נועדו בעצם לשתי מטרות. א', ליצור את הזהות שלנו, והדבר השני זה לאפשר לנו גמישות התנהגות, התנהגותית. עכשיו, אני אתחיל דווקא מעניין של הגמישות ההתנהגותית, כי זה דבר שישמע לאנשים מוכר. ברגע שיש לנו רוטינה התנהגותית שאנחנו עושים אותה באופן אוטומטי, אנחנו כבר לא חושבים על הביצוע שלה כשאנחנו עושים אותה. ויש תיאור מאוד מאוד יפה של אב, שהוא כל בוקר היה נוסע למשרד, ואשתו הייתה לוקחת את הילדה לגן. בוקר אחד האישה לא יכולה לקחת את הילדה לגן, היא אומרת לו, אתה תיקח אותה בדרך למשרד. שם את הילדה באוטו ומגיע למשרד, ורואה שהילדה באוטו והוא שכח לקחת אותה למשרד. איך אדם שוכח את הילדה שלו, שזה הדבר הכי חשוב בחייו, כי פשוט מאוד הוא נעול על רוטינה, הוא עושה אותה בלי לחשוב, בלי שום דבר. לכן, הפעולות המיותרות שישנן באמצע, הן ששוברות לנו בעצם את המתכונת, והן שמאפשרות לנו את הגמישות ההתנהגותית ואת העדכון שלה בהתאם לצורך. הן גם יוצרות את הזהות שלנו. אנחנו הלכנו והסתכלנו על ספורטאים, כי לספורטאים יש המון תקסים. והתקסים שלהם הם כפייתיים, כמו של חולים כפייתיים. אז תלמיד שלי לקח שחקני NBA מתוך סדרת הגמר שלהם, ולקח לכל אחד מהם 10 זריקות לסל מתוך המשחק, זריקות שאפשר היה לראות מה הם עושים, ולכל אחד מהם יש טקס לפני שהוא זורק לסל. עכשיו, קודם כל זה היה דבר מדהים לראות שהפעולות הגמישות האלה, ההכרחיות, אנחנו לא מצאנו מקרה שהם זורקים לסל פעמיים. תזכרי שזה בדיוק באותה צורה, בלי לעשות איזושהי פעולה שונה. עכשיו, תזכרי שזה אנשים שעומדים שעות ביום ומתאמנים בזריקות האלה לסל, והנה, בכל אופן, למרות שיש להם מתכונת קבועה, ולמרות שיש להם טקס קבוע, עדיין יש שם איזושהי גמישות קטנה. אצל הספורטאים, כל הפעולות האלה הן פעולות מכינות. הם עושים את זה לפני הפעולה הממשית. אנחנו בדקנו מרימי משקולות ושחקני כדורסל. אצל כולם הפעולות הן פעולות שמכינות, כי הם הולכים לעשות משימה מאוד מאוד חשובה. ולכן הם כאילו, זה גם מכניס אותם כאילו לזון של הפעולה עצמה, וזה גם מכין אותם לפעולה שהיא חשובה, הם יזכו במדליה או הם יקלעו את הקליעה שאולי תביא את הניצחון לקבוצה או את היתרון לקבוצה. אז מצאנו את הפעולות המכינות, מצאנו את הפעולות המסיימות בסוף, מצאנו שזה קיים גם, ומצאנו גם את ההסברים לזה. עוד דבר שמצאנו גם כן, שהפעולות האלה, הפעולות המיותרות, אנחנו עושים אותם הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים לעבור ממטלה למטלה. זאת אומרת, זה מין הרפיה כזאת, זאת אומרת, יש לנו מטלה אחת חשובה שאנחנו עושים, יש מטלה חשובה שנייה שאנחנו עושים, ובין לבין אנחנו לוקחים מין אתנחתה בזה שאנחנו עושים משהו לא חשוב. משהו מיותר שמשמש לנו, הטענה, יש איזה מודל שלם בפסיכולוגיה שקוראים לו המודל של ההתעייפות של השריר, שכשהשרירים שלנו מתעייפים ומתמלאים בחומצת חלב, אנחנו צריכים לתת להם הרפיה, לתת להם להתאושש, ואז אנחנו עושים את זה, אז אנחנו יכולים לבצע את המטלה הבאה. שם הטענה הייתה שמשאבים קוגניטיביים, המשאבים שנדרשים למטלה שדורשת מחשבה, הם מוגבלים בדיוק כמו שהכוח של השרירים מוגבל. ולכן מה שאנחנו צריכים זה לתת את ההרפיה הקלה הזאת לפני שאנחנו עוברים למטלה הבאה. ואז אנחנו עושים את הפעולות המיותרות, ואנחנו קוראים בספר ואנחנו מפסיקים, רוצים לקום להכין כוס קפה, אז נקרא את פה ורגע אחד עכשיו נניח את זה, ואנחנו חוזרים ויש לנו סדרת פעולות שאנחנו עושים לפני. אחרי זה אנחנו לקחנו ובדקנו את העניין הזה של ההכנה, גם, זאת אומרת, מצאנו לזה הרבה עדויות שטייסים לפני שהם עולים למטוס, מנתחים לפני שהם נכנסים לחדרי ניתוח, יש להם ריטואלים שלמים שהם עושים לפני זה, שוב פעם, כהכנה לקראת משימה חשובה. להוכיח את זה, עשינו ניסוי פשוט בסטודנטים בביולוגיה, שנתנו להם להכין תמיסות, מתמיסות עם צבעי מאכל, שקבוצה אחת קיבלה סימון של הדברים שהם הם ביו-הזארד, שהם מסוכנים, נושאים סכנה ביולוגית, וקבוצה שנייה קיבלה את בלי זה, וכמובן שאלה שקיבלו עם התוויות, שזה דבר, חומרים מסוכנים, עשו הרבה יותר פעולות מיותרות של הכנה בהתחלה, לפני שהם עשו את זה. ואז עלתה השאלה הכללית, למה בכלל עושים את זה? למה בכלל עושים פעולות מיותרות? למה חולי ה-OCD עושים בסוף? עכשיו, OCD מוגדרת כהפרעת חרדה. בעצם האנשים האלה מאוד מאוד מפחדים שיקרה להם משהו, שיקרה לסובבים אותם משהו, הם אנשים מאוד מאוד טובים. הם אנשים שמאוד מפחדים ומאוד, אנשים מאוד נעימים, להבדיל מסכיזופרנים למשל, שהם אנשים קשים, ושקשה לתקשר איתם, זה אנשים מאוד מאוד רגועים, אנשים שיש להם רגש אחריות מאוד מאוד גדול כלפי הסביבה שלהם, הם פוחדים. בדרך כלל הם מסבירים שכל התקסים ההם, אחת אומרת שההורים שלה נסעו והיא פחדה שיקרה משהו, אז היא פיתחה את הריטואל הזה. אז זאת הפרעת חרדה, ובעצם הטקס נועד להפחית את החרדה. ואז השאלה היא, מה גורם לחרדה? ושני גורמי החרדה הכי גדולים בבני אדם, זה אחד זה אי-הוודאות, ואחד זה אי-שליטה. אלה הם שני גורמי החרדה הכי גדולים שישנם. מה שקורה זה שבא ביצוע של רוטינה התנהגותית קבועה, אתה בעצם יוצר לעצמך אשליה של שליטה ושל תבנית צפויה. ואז אתה לכאורה נרגע מעט, אתה משיג את האשליה שאתה, ואני אתן את הדוגמה. דיברתי קודם על התקסים של הספורטאים. אז הספורטאים עושים את זה, אנחנו יכולים להגיד, יש לזה את המטרה שהם נכנסים לזון וכו' וכו'. אבל למה אוהד בטוח שאם הוא ילבש את החולצה המסוימת הזאת, והוא יושב בכיסא המסוים הזה, הקבוצה שלו תנצח. הוא פוחד שהקבוצה שלו תפסיד. והוא כאילו בזה מייצר לעצמו את האשליה. מבחינתנו זה אשליה, אבל מבחינתו הוא השיג את השליטה. הוא עשה את מה שהוא יכול לעשות בכדי שהקבוצה עכשיו לא תיפגע.
ויש מה לעשות, זאת אומרת, הוא לא מנוטרל.
בהחלט, כן. בהחלט. עכשיו, ניקח דוגמה שכולם מכירים, אתה צריך להמתין לפני חדר ניתוח, לפני חדר לידה, או משהו כזה. אז אתה הולך, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אתה הולך בדיוק באותו מסלול, הלוך ושוב, וזה מרגיע אותך. ואם אני אבוא ואגיד לך, תפסיק ללכת, שב במקום, אני משגע אותך. אז המטרה של התקסים האלה זה ליצור את העניין הזה של האשליה ושל תחושת השליטה, גם אם היא מדומה. ויש לי סיפור יוצא מהכלל על הדבר הזה, גם מספורט, אנחנו יכולים להשתמש בזה בתור אסטרטגיה כנגד הקבוצה השנייה, ולהכניס אותם לחוסר ודאות ולחוסר שליטה. וכאן זה העניין של הפוטבול האמריקאי, הספורט של הכדורגל האמריקאי. המשחק הזה הוא משחק מאוד מאוד מורכב. ובעצם כל קבוצה בונה את המערך שלה מול המערך, צריכה להתאים אותו למערך של הקבוצה השנייה. אז יש מצלמות מלמעלה, ויושב מישהו למעלה שמסתכל על המערך של הקבוצה השנייה, ומדווח למאמן מה המערך של הקבוצה השנייה, והמאמן לפי זה מתאם את המערך שלו למערך של הקבוצה השנייה. והנה היה המאמן שכתבו עליו ספר, The Man Who Reinvented American Football, שהוא המציא מחדש את המשחק, שמשהו החליט, הוא לא רוצה לשבת ולעבוד בצורה כזאת. הוא רוצה לבנות לשחקנים שלו תבנית משחק, זה התחיל מזה שהוא אמר, אני לא רוצה בלעת המשחק לקבל החלטות, אני מעדיף לקבל את זה כשאני יושב בבית עם קוסטה. ואז הוא ישב והכין תסריט של המשחק למשך כמעט מחצית מהמשחק, בלי קשר למה שהקבוצה השנייה תעשה.
בדיוק, כי הוא לא יכול לדעת, הרי מה, איך מכין
הוא תסריט. הוא לא יודע מה הם יעשו, אבל הדבר הנורא, או הדבר, הרווח האדיר מזה היה, שהקבוצה השנייה לא הבינה בכלל מה קורה, כי בעצם המשחק שלו היה מנותק לגמרי ממה שהם עושים. כלומר, הוא הכניס בלבול וואו. שלם, הוא הכניס בלבול בשלב הבא, הוא הבין שזה מה שהוא עושה, הוא היה קורא באופן אקראי את המשחקים שלו, שוב פעם, בלי קשר לקבוצה השנייה. הקבוצות השניות קרסו מולם.
זה עבד,
וזה היה יוצא מהכלל. הוא פשוט הכניס בהם חוסר סדר וחוסר שליטה לחלוטין, ובלבל אותם לחלוטין, והם זכו בכמה אליפויות רצופות, עד שזה התפשט לאט לאט וניסו להתמודד עם זה. אז אנחנו רואים שחוסר שליטה וחוסר ודאות יכולים להיות גם אסטרטגיה.
סיפור מקסים.
כן, עוד פעם, יש ספר יפה על, על הנושא הזה, ועל, שהוא מספר את כל הפילוסופיה שהייתה מאחרי זה, ביל וולש, המאמן האגדי של סן פרנסיסקו 49ers. אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של הפעולות הקבועות והמיותרות. בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, חוקר בשם ריצ'רד דוקינס, כתב ספר שנקרא, תורגם לעברית, הגן האנוכי. הוא כתב ספר שהרבה מחלוקות עלו בעקבותיו, כי הוא טען שבעצם האבולוציה עובדת על גנים ולא על המכלול של האורגניזם. כאילו שהניסיון שלנו זה להפיץ את הגנים שלנו, והסלקציה עובדת ברמה של הגנים. אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אבל אחד מהדברים שהוא כתב שם, שכמעט נשכחו, זה שכמו שגן הוא יחידת ההורשה הביולוגית, ישנו דבר שהוא יחידת הורשה תרבותית. והוא קרא לו, על משקל גן, הוא קרא לו מם. עכשיו, באנגלית, ג'ין, יחידת הורשה התרבותית זה מים.
אנחנו מכירים את זה היום מעולמות הדיגיטל, מהטלפונים, נכון, אנחנו שולחים
נכון,
מימים.
מימים, אבל זה לא בדיוק במובן שדוקינס התכוון לזה. מה שהוא התכוון זה שמם הוא, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מימים היום, כמו שהם קיימים בתקשורת הדיגיטלית, אנחנו מתכוונים בעצם למשהו ויראלי, למשהו שמתפשט באופן ויראלי. הוא לא התכוון לזה בצורה כזאת, אלא הוא אמר שכמו שגנים עוברים מאורגניזם לאורגניזם, מהורה לצאצאיו, כך גם הממים קופצים מישות לישות, ומורישים תכונה תרבותית, למשל סגנון ארכיטקטוני, למשל סגנון לבוש, למשל סגנון של מוזיקה. והוא כתב את זה עוד פעם בשנות ה-70, וזה די נשקע. הייתה תקופה שזה לפני, כשהתחיל דווקא העניין של התקשורת האלקטרונית, זה זכה לעדנה, היו אפילו אוניברסיטאות שהקימו מחלקות לממטיקס, לחקר הדבר הזה, וזה די דאר.
הורשה תרבותית.
לא, הורשה תרבותית. איך אנחנו בעצם מורישים דברים בצורה תרבותית? זה דאח, וזה דאח בעיקר משום שבעוד שגנים הם סטרוקטורה ביולוגית מוגדרת, אנחנו יודעים מה הבסיסים שמרכיבים אותם, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לזהות אותם, אנחנו יכולים לזהות את הקשר בינם לבין גנים אחרים, ולראות איך העלייה שלהם, איך הם עולים, איך הם מופעלים. ממים נותר משהו אמורפי, משהו חסר סטרוקטורה ברורה. מה זה סגנון מוזיקלי? האם סגנון מוזיקלי זה רוק, או פופ, או מוזיקה קלאסית, או האם טה-טה-טה-טם זה מם? אז לא הייתה הגדרה מה זה מם. וכאן במאמר מאוד פרובוקטיבי, יחד עם קבוצה של חוקרים שהם אנתרופולוגים, אנתרופולוגים של דת, שעובדים על תקסים דתיים במקומות שונים בעולם, ניסינו לראות האם אנחנו יכולים להסתכל ולראות בתקסים התנהגותיים מה זה מימים. וזה התחיל מעבודה שלי עם העמיתים שלי ותלמידה שלי לשעבר שהפכה לתלמידה שלהם, שישבה בשבט זולו באפריקה וצילמה ריקוד חתונה שלהם. ואת הריקוד הזה רוקדות שתי קבוצות. רוקדות את זה נערות שהן לא נשואות, שהן עומדות, והן עומדות בשורה, וכשאת מסתכלת על הריקוד, נדמה לך שכולן עושות אותו דבר, ובמקום אחר עומדים גברים ונשים מבוגרים ורוקדים את אותו ריקוד. וכשהסתכלנו על זה, היה נדמה שכולם עושים את אותו דבר, כולם רוקדים את אותו ריקוד. אבל התלמידות שלי ישבו ורשמו כל פעולה שהרקדניות האלה עושות, ראינו שמתוך קבוצה של 19 רקדניות שעומדות ורוקדות, לכולן יש רק פעולה משותפת אחת. בעצם, מה שקורה שיש להן איזשהו פרי סטייל לפני הפעולה הזאת, אז הן עושות את הפעולה הזאת, ואחרי זה יש גם כן פרי סטייל.
רק פעולה אחת מכל כן. הפעולות שהם עשו.
אבל הפעולה הזאת זה פעולה שחוזרים עליה הכי הרבה פעמים. לכן היא תופסת את העין, ולכן נדמה שכולם עושים אותו דבר. ואז מה שראינו, שבעצם זאת הדרך הכי פשוטה להוריש וללמד את הריקוד הזה. כל מה שאת צריכה לעשות בשביל ללמוד את הריקוד הזה, זה ללמוד פעולה אחת. את מעבר לזה, לפני זה ואחרי זה, את עושה סדרת פעולות ש... אין אינדיבידואליות לך, או שאחרות יעשו גם, כן? ואז אמרנו, יופי, אם ניקח ונסתכל עכשיו על פני דורות שרוקדים את הדבר הזה, נוכל לראות האם פעולות מיותרות לכאורה מעבר לדבר הזה, השכיחות שלהן עולה או השכיחות שלהן יורדת, ואפשר לראות ממש אבולוציה או השתנות של הריקוד הזה, בדיוק כמו שרואים עם גנים, רואים גן שהשכיחות שלו עולה או השכיחות שלו יורדת, בעצם אפשר לראות פה הורשה תרבותית. אז באמת מצאנו שמבוגרים עושים הרבה פחות פעולות, אבל זה יכול להיות משום שא', כשאנחנו יודעים לעשות משהו, אז אנחנו עושים הרבה פחות מעולות מיותרות, כשאנחנו לא יודעים לעשות משהו, אנחנו עושים, וההנחה שהצעירות רקדו את זה פחות פעמים, ואז הן עושות. דבר שני, צעירים יותר אנרגטיים, אז הם יכולים להרשות לעצמם לעשות כוח, יותר, כן. יותר פעולות. אז זה דבר אחד. הדבר השני שעשינו, זה רצינו לראות את זה בטקס דתי נוסף, אז הלכתי לבית הכנסת באוניברסיטת תל אביב, כל בוקר העובדים הדתיים מגיעים לשם לבית הכנסת להניח תפילין, וצילמתי את העובדים השונים מניחים תפילין. עכשיו, כשאמרתי שאני הולך לצלם הנחת תפילין, אז אמרו לי, ההבדל היחידי שתמצא זה בין ספרדים לאשכנזים, זה ממש לא היה ההבדל שמצאנו. מה שמצאנו זה בדיוק אותו דבר, מתוך רפרטואר של 70 ומשהו פעולות שאנשים עשו, שכלל האנשים עשו, בטקס הזה של הנחת התפילין, היו רק 11 פעולות שהיו משותפות לכל האנשים שצילמנו, וכל הפעולות האחרות היו בעצם פעולות, נקרא להן מיותרות, אבל בעצם פעולות טקסיות שאחד עושה ואחרים לא עושים. ולכן בעצם אנחנו רואים כאן איזושהי, סליחה, דרך שבה אפשר באמת לקחת את אותו רעיון של הממים של דוקינס, ולהשתמש בו בכדי לנסות ולראות איך אנחנו מעבירים תרבות מאחד לשני, ובעיניי, העניין הזה של העברה וההורשה התרבותית, זה בעצם מותר האדם מבעלי החיים, כי כמעט כל הדברים האחרים, אנחנו נדבר בהמשך על תבונה בבעלי חיים, ואנחנו נראה שאין כמעט תכונה אנושית שאי אפשר, גם תרבות יש בבעלי חיים, גם בעלי חיים מורישים תרבות, אבל להיקף ולעוצמה שיש אצלנו בני האדם בהורשה של תרבות, אין לזה אח ורע. זאת אומרת, מה זה בית ספר? מה זה בעצם שאנחנו רואים, קוראים עיתונים ורואים טלוויזיה וקוראים ספרים וכו'. כל זה בעצם הורשה שאנחנו מורישים את הידע ואת הדברים שאנחנו צברנו אל הבאים אחרינו, וכך בעצם אנחנו יצרנו את העושר הגדול ואת הבדל האדם בין בעלי החיים.
אז זה בעצם ההיקף הגדול שאנחנו עושים. לא, זאת אומרת, בעלי חיים כן עושים העברה תרבותית, נדבר על זה מאוחר יותר,
מוגבלת.
אבל מאוד מוגבלת. פה זה בהיקף ענק. אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרונה, כי הנה הלכנו בשיחה הזאת על העניין של הכפייתיות, ודיברנו על האתולוגיה בתחילת הדברים, ורוב השיחה שלנו סבבה סביב בני האדם, אני חייבת לשאול את זה. אז בסופו של יום, מדוע בעצם אתה משתייך למחלקה לזואולוגיה, כשהגענו בסוף הסיבוב הזה לשיחה שהיא כמעט כולה בני אדם?
אז זה נורא יפה. היסטורית, החלוקה הייתה שמי שעובד על בני אדם הוא פסיכולוג, ומי שעובד על בעלי חיים הוא זואולוג. החלוקה הזאת נשברה כבר לפני שנים רבות. היום מי שעובד על התנהגות, אז הוא חוקר התנהגות, הוא יכול לשבת בפסיכולוגיה, ברוב המקומות יושבים בפסיכולוגיה, זאת אומרת חוקרי התנהגות בעלי חיים, האתולוגים, יושבים בארצות הברית זה באופן גורף, באירופה זה קצת פחות, אבל יושבים במחלקות לפסיכולוגיה. זאת אומרת, אני הייתי בשבתון במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטה של סיאטל, אבל אני הייתי הולך לפגישות עם האתולוגים בבית הספר לפסיכולוגיה, ישבו שם אנשים שחוקרים שירה של ציפורים, והתנהגות של מחרסמים, והתנהגות של קופים, של שימפנזים, והתנהגות סטריאוטיפית של כלבי בר אפריקאים, והם ישבו במחלקה לפסיכולוגיה, וביניהם ישב האורך של כתב העת שנקרא Animal Behavior. אז בעצם הנושא, ההתנהגות, עוד פעם, מאחר ועקרונות ההתנהגות מאוד מאוד דומים בבני אדם ובבעלי חיים, אז נכון הוא להסתכל על הנושא ולא על המושא של המחקר. מהרבה בחינות אני קרוב, למרות שהמתודה של בפסיכולוגיה המחקרית היא יותר המתודה שהזכרנו בהתחלה של המורשת האמריקאית של למה בעלי חיים עושים דברים, עדיין לא מעט מהאנשים ששואלים איך בעלי חיים עושים דברים, יושבים במחלקות לפסיכולוגיה.
קשר נפלא. פרופסור דוד אילם, המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה השנייה הזאת, אנחנו עוד נשתמע ונמשיך.
תודה רבה.
תודה, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, נפגש. תודה.